פשוט אל תבואו גם אתם. טוב, אז נתחיל. טוב, היינו, עצרנו ממש באמצע. ראינו את הסיפור עצמו. ראינו את הסיפור מה קרה שם. פעם ראשונה ככה למדנו את הסיפור, את ההיסטוריה, מה קרה בדיוק עם אברהם והמלאכים. פעם שנייה ראינו את התגובות. את התגובה של מלכי צדק מצד אחד, ושל מלך סדום מצד שני. וראינו שבעצם הדיון שם, המחלוקת, זה לא רק על תיר הנפש והרחוש ככלך, על איזה חוץ וסוכנל, אלא בעצם הדיון שם זה בעצם על השליטה. כי משהו השתנה עכשיו, משהו, מהפכה העולמית קרתה כאן עכשיו. האימפריה של גדולה עומר נפלה, ואברהם הולך לזכות עכשיו בכל החלק הזה, והוא מוותר על הכל, הוא מוותר על הכל. או שלום.
שלום.
הוא מוותר על כל השלטון, הוא מוותר על כל המלוכה, חוץ מבלעדיי, רק כשאחרו הנערים וחלק האנשים שנלכו איתי, הנער יש כל ממרי הם יקבלו חלקם, כלומר הוא מוותר את זה לטובת האמורים. כמובן שהיה מתבקשת, נראה שיצרנו פה, למה? למה? רציתי להשמיע את ההקלטה שאת פסחת לי?
היה לכל
מזימך. כן, אתם רואים? נשמיע את זה?
כן.
זה... כן, יש לנו פה זה... מיד אחרי שהוא קיבלתי הקלטה, אני לא אגיד מי.
בקור אנונימי.
רק אני לא יודע מה זה, רק הקלטה שאני משמיע פה כל מיני דברים אחרים. הנה, בבקשה. בוא נשמע. רגע. סתם, סתם כזה יפה שזה... שאותו אחד ששלח את ההקלטה, הוא כאילו המשיך את השיעור. לא נגיד מי זה.
בשבוע האחרון בתנ"ך למדנו בעצם שאברהם ויתר על השליטה בעולם. וזה מאוד תמוה, כי אברהם צריך לקרוא בשם השם וצריך להפיץ את האלוהות בעולם. לשם כך הוא נוצר איזה, נקרא לזה, כלי יותר יעיל לפעולה הזאת מאשר השליטה בעולם. תשלוט בעולם, תקים בתי כנסיות, בתי מדרשות, תקים, אני יודע מה, לימוד תורה לערבים, לא יודע, תוכניות. נראה לי על אברהם את הכלי הכי טוב לקיום תפקידו בעולם, להפצת שם השם בעולם, להפצת האלוהות.
מספיק לנו. שאלה מבקשת. אברהם היה רחוק, מרחק של נגיעה, מהגשמת הידיעה. הרי אמרנו, מה שמרחף מעל כל הסיפורים של ספר בראשית, מי ילך לך עד עכשיו, זה לא הרבה, אבל זה גם ממשיך הלאה. זה השאיפה הגדולה, וישכה לגול גדול, מברכה מברכה, מקלחה, ונברכו בך כל משפחות האחמה. יש לאברהם תפקיד. עכשיו, איך אברהם יכול להשפיע על כל העולם, לברך את כל העולם, כשהוא שולט בעולם? ברור שהוא צריך שליטה. לכן השם אומר לו, וישכה לגול גדול. זה לא אברהם הפרטי, שמעביר שיחה, איזה חוג בית, איזה שיעור. זה עם שלם. זה האידיאל. שיש עם שלם הולך באור השם. הנה, זה היה כאן, אברהם כבר זכה בגדולה הזאת. והייתה לו ממלכה גדולה. נפלה לידיו, בבת אחת, ביום אחד. וברור, זה לא מקרי. לא מקרי אברהם מצליח להניס את כל האימפריה של גדול העומר. תגידו, זה מקרי, כי בגלל שלא נלקח בשבי, אז אברהם נאלץ לצאת לעזרתו. נכון, זה הנסיבות הארציות, מה שהוביל את אברהם להתערב. אבל התוצאות הן אדירות. לא רק שאברהם שחרר את לוט. ותחת כל העולם מתהפך. נכון, זה שאול שהולך לחפש סתונות ומוצא מלוכה. הוא הלך לעשות משהו אחד טכני, להציל את האחיין שלו, אבל בבת אחת העולם השתנה. כל העולם השתנה מזה. ואברהם זוכה בממלכה הגדולה הזו, הגשמה האידיאלית של החזון האלוהי. אז למה אברהם מוותר על הכל? שואל את השאלות, נכון? מי ששואל את זה בעצמו, זה אברהם עצמו. הנה, בוא נראה. פסוק הבא בדיוק. פרק ט"ו, בוא נתחיל לקרוא. כן, הפרק י"ד הוא עצם הקדמה לפרק ט"ו. י"ד זה הסיפור של המלחמה עצמה, וט"ו זה המסקנות. אחר הדברים האלה, כן, התורה מחברת. אחר הדברים האלה, היה דבר השם לאברהם וחזה למור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ואז אברהם בבית הענה, הנה אברהם בעצמו, שואל את השאלה הזאת. ויאמר אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו למור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממך או ירשך, ויצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך, ויאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. בסדר, אחרי זה מגיע המשך, אבל נעצור פה. משהו על אברהם, בדיוק את השאלה הזאת. אברהם מבין שנפלה בפניו ההזדמנות האדירה לקבל את כל העולם מידיו, לשתות בעולם. נכון להקים את האימפריה האידיאלית שתחנך את העולם כולו, יכירו וידעו כל השבטים. זה הרי בידיו. ברור שהאימפריה שאברהם היה בונה זה לא האימפריה שכתוב לעומר. אימפריה במושגים ההיסטוריים זה משהו נורא והיום. זה שאיפת גדלות של מלך אחד, חזק, גיבור, עשיר מאוד, שרוצה להישאר לכל העולם, לטובתו האישית, כדי להיות כמה שיותר עשיר, וכמה שיותר חזק, כמה שיותר גיבור, וכמה שיותר נערץ. מסיבה הזאת היא אימפריות קמות ונופלות. אברהם לא רוצה לשלוט בכל העולם בשביל שכולם יעריץ אותו ויבנו לו פסלים לכבודו. אברהם רצה לשלוט בכל העולם כדי להביא את הטוב לעולם. האימפריה שיקים אברהם היא אימפריה אידיאלית. נו, אז למה לא? אברהם מבין, למה לא? למה לא? כי בשביל אימפריה צריך עם. צריך עם שיוביל את האימפריה. עכשיו, לא רק שאין עם, אין אפילו בן. אין כלום. ואנחנו שוב חוזרים באותה נקודה שמלווה אותנו מתחילת הסיפור, לפחות מתחילת תכניך. הפער הזה, הוא יביא אותנו עד סוף הספר. אתם יכולים כבר לבד להבין את כל ההורים בהמשך. הפער האדיר בין החזון הגדול, נשכה לגוי גדול, ונמחו בכלל משפחות האדמה, ובין המציאות. שרה יקרה, אין לה ולד. אברהם יוצא לדרך, בלי כלום. אז ראינו, לקח את לוט, שהיה איזה הווה אמינה. אבל גם מלוט הוא נפרד. אין כלום. כלומר, אברהם אומר, הייתה פה הזדמנות אדירה, יכולתי עכשיו להגשים את החזון האידיאלי שלי, אבל הוא לא יכול לקרות. כי מי? אברהם לבד? עם השכנים, האמוריים, ממי? אין עם. זה כאילו גם לסוף, לפני ההתחלה. כלומר, היה ברור לאברהם שזה לא יכול לקרות. היה ברור לאברהם שזה לא יכול לקרות. שההזדמנות הזאת היא עבודה מראש. אבל השאלה שמעוררת את אברהם זה, שתי שאלות אולי, נגיד ככה. או שתי צורות הסתכלות על השאלה. אברהם אומר, למה זה לא קרה? למה זה לא קרה? מה התפילה של אברהם? הוא אומר אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרירי. ובין משהו ביתי הוא דמשך אליעזר. הוא אומר אברהם, אני לא נתת זרה, והנה מנתי יורש אותי. עוד שנה נפרק את הפסוקים יצא יותר. אבל אברהם, אין לי בנים. אין לי בנים. ברור למה התפילה הזאת מגיעה בדיוק מיד אחרי המלחמה הגדולה. כי אם היה עם, אם הייתה משפחה, אם היה משהו, אם היה בן, אפשר להתחיל לדבר על זה הלאה. לא, תלונה לקדוש ברוך הוא. כן, אבל הוא הבין שהוא נצל בקדש שלכם. למה? כי לעלות את האמצעים. והתלונה זה לקדוש ברוך הוא, למה אתה עובד את האמצעים? אם היה לי בן, משפחה, שבט, משהו, זה היה נראה אחרת. זה ברור שאתה לוותר, זה לא טעות שהוא יותר. אבל מי אילץ אותי לוותר? אתה? כי אין לי לא נתת זרה. מה פה בעיני אחרת? אז כל השנים אברהם הולך עם השאלה הזאת. הוא עד עכשיו לא דיבר בכלל, לא אמר אותו בכלל. חזון גדול, שאיפות אדירות, איך עושים אותו? אתה לא נותן לי בן. אז עד היום זה בבטן. והוא לקח את לוט, ואמר, נסה להתגבר, וזה לא עבד, היה צריך לשחרר את לוט. פה, פעם ראשונה, השאלה מתפרצת. פעם ראשונה, אברהם אומר את זה. איך אתה רוצה? מה שאני אעשה? כלומר, זה אפילו קצת צורם, אני אגיד בצורה קצת, קצת דוקרת. אתה מבין את התוצאה, בלביבן, אתה מבין את כל האימפריה האדירה, זאת אומרת, הנה אברהם, אתה יכול לעשות להגשים את החזון הגדול, אבל אתה לא נותן לי אפילו בן. זה מתסכל. אני מבין למה עכשיו אברהם פתאום התפרץ עם השאלה. בסדר? כן.
למה שאברהם יוצא אומה? מהזרע של רבקה. למה לא אמר, אני אקים דוכן, חב"ד. שחזר
לשם בתשובה? שאלה מצוינת. והתשובה היא, בהסחה לגול גדול, התפקיד הזה יכול להתממש דווקא על ידי עם. לא יודע אם דיברנו על זה או לא, לא זוכר, דיברנו על זה, נראה שדיברנו על זה. כן, למה החזון בית אברהם יכול להתגשר רק על ידי אומה? לא אנשים פרטיים. טוב, צריך לומר את כל הורות של הרב קוק שזה. לא.
הרב שעד בקצרה.
בקצרה.
איך אפשר לי?
בקצרה. במשפט אחד, אבל באמת זה לא, זה נושא מרכזי, זה לא בסדר שלא דיברנו על זה. זה מה שעולה מתוך הפסוקים, אני חתך לך. אחד יכול להחזיר בתשובה. בהחלט, הוא יכול לדבר עם מישהו ושכנע אותו ולהחזיר אותו בתשובה, וגם גוי יקרב אותו לאלוהים, הוא יכול להעביר איזה שיחות טובות, ואם הוא מרצה מכונן, אז הוא יכול להעביר שיחות של אלפי אנשים, זה נכון. אבל כל זה מידע שהוא מעביר לאחרים. תיקון העולם זה לא יודע מידע. לא יודע שאני אעביר לך הוכחות שיש אלוהים, ויש תורה ויש מצוות. לא זה תיקון העולם. תיקון העולם זה כשבונים מודל מוקטן של עולם אידיאלי. אנחנו רוצים לראות איך העולם הזה צריך לעבוד, אנחנו רוצים להביא את העולם לאיזו מציאות אידיאלית, איך נעשה את זה? תבנה לי בקטן איך שזה נראה. תבנה לי עולם אידיאלי קטן. וכל העולם רואה את זה, אומר, הנה, זה ככה צריך לראות. ככה צריך להיות. העולם האידיאלי קטן זה עם ישראל. יש עם אחד קטן, שהוא כולו אמור לבנות, זה יקרה בהמשך, ומוצא בצורה האידיאלית שלו, השלמה, שכולו מלא עם שלם, עם מדינה, עם ארץ. היה פה אורות, הייתי מקריא לכם. נו, כל פסקה שנייה באורות זה ככה. לא משנה, חבל הזמן, נכון? יש פה מדינה שלמה, שחיה כאומה ריבונית, שלמה, עם כל המאפיינים של אומה, והצד הביטחוני והכלכלי והחברתי והכל מצורה שלמה ואידיאלית והכל מכוון על פי הדרכה האלוהית, על פי הדרכה האלוהית, על פי ההכוונה האלוהית שמכוונת את כל זה. זה עם שלם, זה אידיאלי. וראו כל עמי הארץ כשבע שנקרא עליך ויראו ממך. פתאום העם רואה משהו אדיר שקורה כאן, זה מציאות אידיאלית שלמה שקורית. אומרים העמים, עמים, אנחנו רוצים ככה, אנחנו צריכים להיות ככה. זה לא רק דיבורים, אם תעשה ככה יהיה יותר טוב. זה לא רק דיונים פילוסופיים. זה מציאות שהעולם חווה אותה וראה אותה. בסדר, אנחנו תמיד חוזרים על זה ששלמה מייצג את המציאות האידיאלית. את המציאות האידיאלית בעולם, שלמה המלך. כן, ממלכה אדירה, אימפריה, בתחומים של ממלכת כדור לעומר כמעט. שהתנהלה בצורה שלמה ואידיאלית. גם שלמה וגם אידיאלית. שלמה במובן שלה, במובן החומרי, ממלכה ביטחונית, כלכלית, משגשגת, הצלחות, כל הפרקים הראשונים של ספר מלכים, מתארים את ההצלחה האדירה של שלמה המלך. אנחנו יודעים שהכל נבע מזה שיש שם בית מקדש בראש הערים. וכל העם רואים את זה, אומרים, נחו ורוצים להעתיק את זה להם. וכל העם באים ורואים את האידיאל הגדול הזה. כן. תקפוץ שם עכשיו, האמת שאתה צודק, צריך. זה חזון, זה השאיפה של עם ישראל, זה מה שאברהם צריך להגשים. ושכן לגוי גדול. כשיש גוי גדול, אז ונתברכו ברכו משפחות האדמה. אז הנה הבאת אותי למצב הזה, לכאורה יש פה את כל התנאים בשביל להקים את הגוי הגדול הזה. האימפריה נפלה לידיו של אברהם בלילה אחד. אז זה לא יכול להתממש. זה מה שמתסכל פה. אז אברהם בא בטענה, אין לי נועדת הזרה, ואין לי מתיר רשותי. כלומר, התונה של אברהם עכשיו היא כל כך נוקבת, היא הייתה קיימת עד עכשיו גם כן. אברהם כבר חי כמה שנים פה טובות, ומחכה לזה. אבל עכשיו זה כל כך מקומם. למה הבאת אותי למצב הזה? כשהיינו מיכל לזרע. להביא אותי למצב השלם, בלי אפשר לחלל עם ממש אותו. אני רוצה שקצת ננתח קצת יותר את הטענה של אברהם. בסדר? אז בואו עוד כאן בינתיים. התמונה היא פשוט תוצאה מתבקשת של מלחמת ארבעת המלכים. ופה אנחנו עוסקים עכשיו באמת בהגדרות היסודיות של העם הזה. כן? מה עונה הקדוש ברוך הוא לאברהם? שאלה מתבקשת. אין לי עם. אבל מה הוא עונה? לפני שנראה מה השם עונה לאברהם, אני רוצה שקצת ננתח יותר את הטענה של אברהם. ופה יש דוגמה מצוינת. תופעה שחוזרת על עצמה המון פעמים. פסוק ב' נקרא שוב. ויאמר אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי, ואנוכי הולך הררי, ובין משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. בפשט שהמינים קודם כל, לא כך ברור מילים האלה, ויאמר אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי, הבטחת לי כן שכרך הרבה מאוד, מה הבטחה בדיוק, ואנוכי הולך הררי, אני הררי, הררי בקנאי בודד, ובין משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. זה משפט שקשה מאוד להבין אותו. המילים לא מובנות. מה זה בן משק? טוב, אנחנו יודעים מה זה משק. משק זה, כן, המילה בעברית, נכון? משק זה, יש בבתים, חצרות, חיות. משק זה כמו בכפרים העתיקים, במושבות העתיקות, נכון? יש לו משק חי, משק, נכון? טוב, אבל זה עברית חדשה שלקחת הפסוק הזה מכאן. מה זה בן משק? בעברית. בן משק ביתי, לא ברור. הוא דמשק אליעזר. מה זה דמשק אליעזר? כולם יודעים, אליעזר זה עבד של אברהם. מאיפה אתה יודע שהעבד של אברהם זה אליעזר? בשום מקום לא כתוב אליעזר. כתוב עבד אברהם, כן. בעיקר בסיפור של ליצור אישה ליצחק, תחילת פרשת חיי שרה, שם כתוב כל הזמן עבד אברהם. לא, כתוב, לא קוראים לו אליעזר. איך אתה יודע של עבד אברהם קוראים אליעזר? מפה. אני מפרש שהכוונה היא על העבד של אברהם. בן בשם ביתי, הכוונה היא, העבד שלי הוא דמשק אליעזר. קוראים לו אליעזר. מה הפסוק בא להגיד? מה זה דמשק? מה קשור? שהבאת אותו מדמשק. מה זה קשור עכשיו? אברהם מתלונן שאין לו בן. ודע לך, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך משהו. יש לי עבד, מוצלח מאוד, קוראים לו אליעזר והוא בא מדמשק. מה הקשור? תגיד. ואליעזר, מה? מה איתו? פשט מילים, העברית פה לא מובנת. באמת זה עברית לא מובנת. זה הפסוק הראשון, אבל אחרי זה יש עוד פסוק. עוד יותר מוזר. ואומר אברהם, הנינו נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי. אוקיי, אז זה פסוק שעצמו הוא יותר מובן, נכון? הנינו נתת זרה, אין לי בנים, והנה בן ביתי יורש אותי. בן הבית שלי הוא יירש אותי. אין לי בן, מי יירש את כל מה שיש לי? בן ביתי. בן ביתי, אני יודע מה זה. כן, זה באמת לא הבן הביולוגי שלי, אלא כאלה, עבדים, משרתים, אנשי החצר. אתה אומר, אולי זה אליעזר.
למה
הוא לא אמר אליעזר? כן. שאלה טובה. אבל פה זה קצת יותר מובן. בכל מקרה, מה שאני רוצה לדבר עכשיו זה על הצמד של הפסוקים. פעמיים אברהם מתלונן. ויאמר אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי, ואנחנו יהיו לך ריב, ואין משהו ביתי, הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אני לא יודעת עזרה, והנה בן ביתי יורש אותי. למה פעמיים ויאמר אברהם? זה דוגמה מאלפת פה, דוגמה חשובה מאוד. להכיר איזה כלל בסיסי, אני חושב, בתורה בכלל, גם בתנך, אבל בעיקר בתורה. למה פעמיים אברהם מדבר? ויאמר אברהם וכולי וכולי, ויאמר אברהם וכולי וכולי. אם זה תנך, אתה תגיד אותו ביחד. יש שתי טענות, אז מה אומרות? יש פה שתי טענות, טענה אחת. למה פעמיים? יש שתי גישות. עקרוניות איך להסביר. הברמנים מסביר פה, אני לא יודע לכם אם הוא אומר את זה ככה בדיוק או לא, אז אולי אני סתם תולד את זה בהברמנל, תדקו אחר כך, לא משנה. כמו לך להגיד שבאמת אברהם חוזר על עצמו. כמו אומר הטענה אחת, השם אלוהים מתיתן לי מהנכון אל החרדי, ולפני שהשם עונה לו, הוא חוזר אליה שוב, מתוך התרגשות, מתוך התלהבות, פעמיים. שאלה טוב. אבל יש לזה כמה דוגמאות, כאילו אתה אומר משהו, ואחר חוזר לעצמו שוב. זה כיוון השני. כיוון לך להגיד, זאת הטענה בדיוק, רק הוא אמר אותה פעמיים, במילים שונות, בסגנונות שונים, אבל הוא אמר אותה פעמיים, כי הוא התרגש. טוב, אתה שואל בצדק, אז למה התורה כתבת פעמיים? יכול להיות שהוא אמר את זה בהתרגשות. יכול להיות שהוא חזר על עצמו. הדיבורים בתורה, התורה לא אומרת כל מילה שאמרו. היא מסכמת. נו, אז אם התורה מסכמת לי את הרעיונות, תסכמי אותה למשפט אחד. הוא אמר את זה בפעמיים, שלוש, התרגש, אמר 10 משפטים. עשרה משפטים. אבל התורה את אומרת מדויק, אז תסכמי את זה משפט אחד, למה פעמיים? כיוון אחר, זה יגיד שיש פה שתי טענות, שונות לגמרי. בסדר? זה כיוון הפוך. כיוון הראשון מחבר בין שתי הטענות, כיוון השני מפריד ביניהם. כאן שככה, הרמב"ן מסביר, באמת שתי טענות לפנות לגמרי לא קשורות אחת לשנייה. אברהם מתלונן פעמיים, ולכן התורה מפרקת את זה לשתיים. אני רוצה להציע מודל שלישי, שאני חושב שזה פה אולי הפעם הראשונה שהתורה משתמשת בו, אבל הוא חוזר עצמו בסוף מכירים מקומות, בטח כאן אני רוצה לדבר על זה כמה פעמים. יש הרבה פעמים שהתורה חוזרת על פסוק פעמיים, או על שני פסוקים פעמיים, או על ארבעה פסוקים פעמיים, שהתורה חוזרת על פסוק כמה פעמים, פעמיים. למה? אפשר לראות את זה, עכשיו זה באמת עשרות דוגמאות, אבל התורה חוזרת את זה פעמיים, כי בעצם רוצה להגיד, יש פה טענה אחת, אבל הטענה כוללת שני מרכיבים. אפשר להסתכל על המשפט הזה שנאמר בשתי צורות. אם מספרת לי סיפור, אז אם תספר אותו פעמיים, כי אומרת, יש פה שני מאפיינים, אפשר לספר את הסיפור בשתי צורות. אם תגיד לי טענה, כמו פה הטענה של אברהם, אברהם טענה אחת, אבל היא כוללת שני מרכיבים. אתה כאילו מפצל את אירוע אחד או שניים, הוא היה אחד, אברהם אמר משפט אחד, אבל אתה בכלל פיצתה את זה לשניים, כדי להדגיש שיש בתוך הטענה שלו כלולים שני מרכיבים. שעה טובה. אבל זה חוזר עצמו לעשות, אני חושב לך עכשיו הרבה דוגמאות, אבל קודם כל אני מצאת את הדוגמה הזאת. איך אני יודע את זה? גם התשובה של השם כפולה. גם השם יש את התשובות. בואו תראו. פסוק ד' והנה דבר השם נב למור. לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, הוא ירשיך. אומר לו השם, אל תדאג, אמרת בן ביתי יורש אותי, לא, אשר יצא ממך, הוא ירשיך. יהיה לך מן. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבן נשמיים, הוספו הכוכבים, תוכל לספור אותם, ויאמר לו כל עזריך. אוקיי, מצוין. עוד פעם השם מדבר פעמיים, נכון? קודם כל, עובדתית. והנה דבר השם אליו למור, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, פעמיים הוא דיבר. אז גם תשובות השם, אני יכול להגיד, מה שאמרת עכשיו? אותו דבר, למה השם עונה לפעמיים? אפשר להגיד, פעם אחת תורמה, פעם שנייה נמחיש. אז למה פעמיים ויאמר? אפשר להגיד, זה פעם אחת, אני רשם מתרגש. או שמעתו על אברהם. אפשר להגיד, שתי תשובות לשנות לגמרי. אני רוצה להגיד, שאתה תשובה אחת, אבל התורה פיצלה אותה לשניים, כי יש פה תשובה למרכיבים שונים. ופה תראו, שאם נלך בכיוון הזה, אני עוד שניים נמחיש את זה יותר מובנת, אז גם הפירוש, הפסוקים מפרשים את עצמם. מאוד עוזר לנו להבין את הפסוקים. בואו נעשה את זה רגע אחד. לשאול את הטענות, בסדר? טענה ראשונה, ואומר אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי אלך הררי, ובין משק ביתי ודה משק אליעזר. שומע את זה בקיצור, מה תיתן לי ואנוכי אלך הררי, אנוכי הררי, ובין משק ביתי ודה משק אליעזר. כותב את זה בקיצור, בסדר? טענה מספר 2, ואומר אברהם, ידים לו נותת הזרה, נותת את הזרה, והנה בן ביתי יורש אותי, בן ביתי יורש. בסדר? קיצור. אני אצליטון שזו אותה טענה, אבל מפוצלת לשניים, או שנה נראה את זה. גם השאר עונה שתי טענות, שתי תשובות. ואני רוצה להגיד שכל תשובה עונה לצוגה אחרת של הטענה של אברהם. כשפה השאר הסדר משום מהפוך. כן? ובן השם, והנה דבר השם אליו למור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממך הוא ירשך. לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממך הוא ירשך. ירשך. בסדר? אחרי זה אומר לו, יוצא אותה חוצה, והוא אומר, הבית נשמיים, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, והוא אומר לו, כה יהיה זריך. כן, הבית הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זריך. בסדר? עכשיו אנחנו יכולים להבין. איפה אדום? היה אדום פעם. לא משנה. עכשיו אפשר להבין את הטענות. בעצם מה המוקד? כשבא אומר לא נתת זרע ונהנה בן ביתי יורש אותי, עונה לו השם, לא יורשך זה אשר יצא ממך יורשיך. מה מפריע לאברהם? שלא הבן שלי יורש אותי. בן ביתי יורש אותי ולא הבן הביולוגי שלי. אומר לו שמה תדעת, לא ירשך זה, אשר יצא ממך ירשך. נכון? גם פה הבעיה, זה מי ירש. בסדר? לא מי ירש. לא מי ירש, אלא כן מי ירש, אבל הכוונה היא, מה הבעיה? שזה לא הבן הביולוגי. לא בן ביולוגי. בסדר? אני כותב את זה ככה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדעת, אשר יצא ממך ירשך, יהיה לך בן ביולוגי. פה מה הטענה? תנאי, הנה אנוכי הולך הררי. מה זה הררי? לבד, בודד. אני בודד. והקדוש ברוך הוא, לא, אתה לא בודד. יהיה לך כזה רק כמו הכוכבים. נקרא לזה כמות. בסדר, זה בשביל שיותר קל לדבר. בסדר? לבר יש טענה אחת. תקשיב, המטרה שלי עכשיו הוא שאין לי כלום. אין לי בן שמנו הקים את העם שירש אותי. שימשיך אותי. אבל אני יכול לפצט את הטענה הזאת שתיים. א', אין לי בן ביולוגי, אין לי משפחה. שרה יקרה, את לא התגרשתי, אין לי משפחה. שתיים, גם היה לי זה בן, הוא אחד. כי אני ערירי, אני בודד. אין לי אפילו בן. כלומר, התופעה שאין לי בן, היא מציבה פה שתי בעיות. שזה בעצם באותה בעיה. אין לי ממשיך, ואני לבד. נכון? התשובה היא כפולה גם כן. זאת התשובה. אנחנו פוצלים אותה שתיים. יהיה לך ממשיך, ולא אחד, אלא כוכבים. בסדר? אבל אומר, אין גוי גדול. למה אין גוי גדול? כי יש שתי בעיות. א', אין לי בן, ב', אין גוי. אני בודד, אני ערירי. עוד אגב, הוא יהיה גוי גדול. מה הכוונה? יהיה לך בן, והוא יהיה כמו כוכבים. נכון. לכן הוא מנחה לצורת שזאת הטענה. הכתוב בכלל הרצה להגיד שפה שני מרכיבים לבעיה הזאת. בעת ההמשך הביולוגי, בעת הריבוי. אתה צודק, זה לא מרכיב. מה זה עם? עם זה צאצאים ביולוגיים רבים. הנה, קלתי את המושג במילה אחת. צאצאים ביולוגיים רבים. אין לי צאצא ביולוגי ואנחנו לא רבים. אז זאת הטענה. זאת הטענה. התורה פיצלה אותה בכלל לשניים כדי להדגיש את שני המרכיבים שלו. ולכל אחד יש תשובה אחרת. בסדר? אם ככה, אולי נוכל קצת להבין, קצת, אולי, אני באמת, בזהות מה זה, הוא בן משת ביתי, הוא דמשק אליעזר. אני אגיד משהו קצת מוזר, באמת המשהו כזה קשה, אין לו פירוש בפשט, ברור, מה זה דמשק, מה זה אליעזר, מה זה קשור, אז בגלל שאין לו פירוש, כל פירוש מתקבל בברכה, גם הפירוש המוזר שאני יכול להגיד עכשיו. בסדר? מה עשינו את הגידו שלו? אז תביאו פירוש אחר. אם הבעיה היא הבן שלי, מי יורש אותי? אליעזר, איפה שלי יורש אותי? זה כתוב כאן. בן ביתי יורש אותי. פה מה שמפריע זה הצאצא הביולוגי. בן ביתי יורש אותי. העבד שלי יירש אותי. אני חייב לספר, או הרבה בסוגריים, חשובה מאוד. אפשר היה לנתק את כל הסיפור הזה מכל ספר בראשית, ולהגיד שמה שמפריע לאברהם זה למי לך הרכוש שלי אחר כך. יש לה הרבה רכוש, יש לה הרבה, כן, צון ובקר ועבדים ושפחות, למי אני יורש את הכל אחר כך? לעבד שלי. האמת שלי לא יקבל כלום. כאילו שאברהם זה פה עכשיו לאיזה בעיה טכנית. הצבא שלי של אברהם, אני זקן, שאני עוד בעולם, מי יירש אותי? העבד שלי. מה, זה לא נעים. אני רוצה שהבד שלי יקבל את הכל. אם הייתי קורא את הסיפור הזה במנותק בספר בראשית, הייתי חושב שפה בעיה זה בעיה של ירושה. כל אבא רוצה שהירושה לא ילך לבן שלו. אבא שלנו בן, אומרת, מה, מי ירש אותי? כל יקחו העבדים שלי, השכנים יקחו את הכל. אפשר היה לחשוב שזה הסיפור כאן. בסדר? אבל בגלל שאנחנו קוראים ספר בראשית, בדיוק שכל הספר, מי, או לפחות מי התחתך לך, קשור לנושא אחד, וזה הקמת הגוי הגדול, אז אנחנו מבינים שמה שמפריע לאברהם, זה לא הירושה, כן, כמו שכהלת מדבר על זה, נכון? שכהלת אומר, אני עשיר מאוד גדול, ומי ככה כל אחר כך, אז עבד אחד ייקח את הכל. לא הירושה מפריע לאברהם, כן, הירושה כאן היא ביטוי להמשכיות של אברהם. כן, מיני בן ביטוי הרשותי, הכוונה היא שאין מי שימשיך אותי. כן, את החזון הגדול, את השאיפה הגדולה. זה מה שמעניין את אברהם לאורך כל הדרך, וכל סיפורי אברהם הם על הנושא הזה. אני ברור שאני אומר את זה, שאני לא מובן בכלל. אני אומר את זה בסוגריים, כי זה חשוב בכל סיפור להסביר את זה. דיברנו את זה בתחילת פרשת לך לך. כן, כל סיפורי האבות, מי לך לך ועד ואיכי, עוסקים בנושא אחד בלבד, בהקמת האומה. ממנה כל השפה היא ככה. כן, לקחת את הפסוק הזה, הוציא אותו מההקשר שלו, לקחות אותו כשוטו, זה כאילו אברהם מתלונן הירושה. עבדתי קשה, עבדתי הרבה מזכורת, מי יקבל את הכל? סתם מס הכנסה ייקח את הכל? כאילו זה מה שהפריע לאברהם. אז לא, אני אומר זה במאמר מוסגר, אבל זה הכי להגיד את זה. עוסקים פה בהמשכיות של אברהם, בהקמת החזון של אברהם. עכשיו הוא אומר, בן ביתי יורש אותי, הכוונה היא אין, הכל נגמר, החזון ייגמר. הכל ימשיך לבן ביתי שלו, החזון ייפסק. אז אני חוזר פעות לשאול הפסוק פה. אני קצת מערבב אתכם, אתם מתאים לנסחים לעקוב אחריי. חוזר הפסוק הזה. בפשט, והנה הוא בן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר, כאילו, תשמע, אליעזר ירוש אותי. זה לא הבן הטבעי שלי, זה העבד שלי. עצוב לי מזה. אבל אם ככה, זה הטענה הזאת. בן ביתי ירוש אותי. פה הטענה היא לא על הבן הביולוגי, פה הבעיה זה הכמות. אז מן, אני צריך לפרש את הפסוק הזה גם ככה. השם אלוהים תתן לי, ואנוכי הולך ערירי, אני בודד, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. אני רוצה לסביר ככה, אני רוצה להישאם במילה אחת, לא כתבי לפה, בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, אני רוצה להתעלות במילה דמשק. מה כשדמשק עכשיו פתאום? מה דמשק עכשיו? מה קשור?
במסק רשות אל
מה? איך דמשק נכנסה פה עכשיו? אבל דמשק היא מוכרת לנו מאוד. מאיפה? רגע, רגע, נפגשנו בה. איפה?
במלחמה.
במלחמה. מה כתוב? אברהם לוקח את חניכיו, והיהרג את חניכיו לידי ביתו, 18,300 וירדוף אדם, ויחלק עליהם לילה, הוא בוודא ויקם, וירדפים את חובה, השם ישמור לדמשק. הוא רודף אחרי קדולומר עד דמשק. איש להתעלם מהדמשק פה והדמשק פה ולנתק ביניהם. כלומר, ברור לי שהפסוק הזה להחזיר אותנו למלחמה. נכון? לפי זה, עכשיו מתחילות את ההשערות שלי, בסדר? תחזיקו חזק. מה זה בן משק ביתי? מה זה משק? אומרים, המשק בעברית היא יחידאית. מה זה משק? אז אמרתי שוב, בעברית החדשה, אני יודע מה זה אומר, לקחו את המילה משק והפכו את זה למשק בית. כאילו, יש לנו, כן, איך מנהלים בית. אבל משק, אני רוצה לחשוף את המילה מם באות נון, למשל, ובין נשק ביתי, לא צריך להחליף, כן, מם ונון מתחלפות כל הזמן, הוא דמשק אליעזר. מי עזר לי להגיע לדמשק? מי בין נשק ביתי? מי עוזר לי? אתם מבינים? אני אוכל לך הרי, אני בודד פה בעולם. כשרצתי עד דמשק, מי היה בין נשק ביתי? בין נשק רצו איתי ולחמו איתי, הדמשק, אליעזר, מי עזר לי להגיע? הייתי לבד. הוא לא היה לבד, הוא היה עם ההמורים, אבל אני לבד. נכון, אין לי כמות. עם מי נלחמתי? עם 300 חיילים? כן, את אומרת פה על הכמות. זאת אומרת, הנה, אני בודד, תסתכל. כשנלחמתי עד דמשק, כן, בן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. מי שעזר לי להגיע לבית דמשק, זה אנשים בודדים. אפשר... אולי לא, לא משנה, תנו פירוש אחרי, אני גם אקבל, אין לי פירוש יותר טוב, אבל ברור לי שאמור לדבר על הנושא של הכמות, כי השם עונה לו, תצא החוצה, תראה את הכוכבים וכל יהיה זריך. בסדר? אז אני רוצה לחבר את הכל, כי נתפור תלונה אחת של אברהם, אין גוי גדול. התורה פיצלה את זה לשניים. אין גוי גדול, יש פה שתי בעיות בעצם. באחת אין אפילו בן. בן שני, והשנייה, גם היה בן, אין עם. אין עם, אנחנו עדיין בתחילת הדרך. על שתי הבעיות האלו, נהיה שם, בתשובה אחת, אבל אני יכול לפוצץ לשניים, אל תדאג, יהיה לך בן, והוא יהיה כמו הכוכב. כן? אברהם אומר, אין לי גוי גדול, אומר לו השם, יהיה לך גוי גדול. אבל אתה בכלל מפצלת את זה לשתי טענות שונות, כדי לכלול את זה.
החשיבות של שני הדברים.
כן. בסדר, כן.
למה כוכבים? זה כאילו נקודה...
וגם כוכבים, גם כוכבים, גם כוכבים, זה דוגמאות שלו. אתה מושך אותי לכיוון הדרשות ואני מאוד נזהר מזה. אני יכול לך בדרשה למה כוכבים, כי הכוכבים מסודרים בשמיים, אלף חדרשות. כוכבים זה מספר, זה ראי הרבה, יש המון כוכבים. כי ירא שמך, מעשה אצבעוניך, גריך וכוכבים שרסית, מרבו מסרה של... כוכבים זה כמות. למה נכון? כי מאחור אתה שואל מה כוכבים. לפעמים זה גם בשנתבא ביחד, גם ככל וגם ככל. אבל אנחנו רוצים לצמד לפשט. בסדר? אוקיי. עכשיו, טוב, רק נתחיל, רק נציג את השאלה. אמרתי ששאלה יש עוד השאלה בשתי צורות. כן, הפער הזה בין החזון לבין המציאות, מוליד שאלה, אברהם ניסח אותה בצורה אחת, עכשיו אני רוצה לנסח אותה בצורה הפוכה. מה הפער? הנה המציאות כמעט התגשמה מול העיניים, חזון גדול שיכול להתגשם, החזון יחד לשם, המציאות, אין כלום. אין עם, אין כלום. אברהם עם כמה חיילים רודף אחרי כבר. אצל אברהם זו עולית שאלה, כמעט יכולתי לשם, למה אין לי בן? למה אין לי בן? אני רוצה לשאול את השאלה הפוכה. אם אין בן, למה זה יתגשם?
מה זה יתגשם?
למה הבאת את זה? את המלחמה, את הניצחון, את כל האירוע הזה. אברהם שואל, אירוע גדול, כמעט יכולנו להגיע לאידיאל, אין לי בן. אם היה בן הכל הקורא, אז למה אין לי בן?
אם היה בן, לא
יצחק לצורך
באותה
תקופה,
כי
בכל הזה,
העולם היה מגיע לאחליטו.
כן.
הוא מגן בעולם, ויש לו גוי גדול.
מי מה שצריך לקחת 2,000 שנה? או 3,000 שנה, בדיוק. אז אברהם שואל, למה אין לי בן? אני שואל שאלה הפוכה. למה עשית את זה? אתה יודע שזה לא יכול להתממש. אתה מביא לאברהם את הכל, ואומר לו, טוב, זה לא יכול לקרות. ואברהם נאלץ לבד, אז למה צריך כל זה? בסדר? את השאלה השנייה, שואל בערך, עונה, הקדוש ברוך הוא בהמשך. שהמשך הישיר של הסיפור הזה, זה פסוקים הבאים, רק נקרא שני פסוקים, נעצור בזה אבל. כן? בימים בהשם מחשבה לא צדקה, אברהם מקבל את ההבטחה, ואז מגיע ברית בין המתרים. שבעצם תשובה לשאלה השנייה ששאלתי, לשאלה ההפוכה ששאלתי. והיא ברית חשובה מאוד, ועקרונית, אתם יודעים, רק נקרא את הפסוקים ונעצור, אני רוצה להתחיל ללמוד אותה, כי היא באמת משמעות מאוד, אבל רק נראה את הכיוון שלה. ויאמר אליו, אני השם, אשר הוצאתי לכם מארוכת שדים, ונתתי את הארץ הזאת לרשתה. אמר השם אלוהים, במה ידע כי ירשנה? ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, ועין משולשת, ועין משולש, וטוב מגוזל, ולקח לו את כל אלה, ויתר אותם בתווך, ותן לי לפתרו, אתם יודעים מה, נעצור פה באמצע הפסוקים, רק נגיד את הרעיון. בעקבות האירוע נחלת ברית בין המתרים. השם קוראת ברית עם אברהם. זו פעם הראשונה שהשם קוראת עם ברית עם אברהם. הבטחות היו הרבה. כשהוא הגיע לארץ, הוא הבטיח לו, כן, זכת את הארץ הזאת. ואחרי זה שהוא נפרד מילות, הוא שוב הבטיח לו הבטחות. ועכשיו פה הוא שוב הבטיח לו הבטחות. הרבה הבטחות יש. ברית, פעם ראשונה פה. פעם שנייה ברית מילה, בסוף לך לך. פעם ראשונה פה, ברית בין המתרים. ברית זה חוזה. ברית זה הסכם, ברית זה, 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 זה הולך לקרות כאן משהו. בסדר? זה הרבה מעבר לשאלה שאברהם שואל. אברהם שאל שאלה, מה יהיה עם העם שלי? אומר לו, השם יהיה לך. טוב, אבל השם לא מסתפק בזה. גם קורא את ברית הזה. נכון? מה התוכן של הברית? זה סוף הפסוקים בהמשך. כן, עוד 400 שנה שיבוא במצרים, ואחרי זה תחזרו לכאן. זה מה שרוצה להגיד לו. אבל הוא קורא את ברית. הוא מבטיח לו, יהיה לך עם, תקבל את הארץ, הכל יגיע. נכון? אבל אתה מרגיש שאתה עושה פה איזה קפיצת מדרגה. אברהם שאל שאלה מתבקשת על האירוע וקיבל תשובה. אבל השם מגביע את זה עוד פעם. הוא אומר, עכשיו רוצים להסביך את כל האירוע. כן? אז אנחנו קוראים ברית. עושים בו איזה אירוע שהוא הרבה יותר רציני, לא רק תשובה לשאלה. אני רוצה להסביך מה עשיתי פה. אתה שואל את זה לך את השאלה הפוכה. אם שום דבר לא יכול להתממש, אז למה הייתה את המלחמה? ולמה עשית את כל הבלגן הזה? עכשיו אני אסביר לך. ובעצם כתב, הקדוש ברוך הוא כאן מעלה אותו קומה. כן? חזל דורשים על הבית מהשמיים וספור את הכוכבים, דורשים, מעלה אותו מעל הכוכבים, נכון? זה לא קורה כאן, זה קורה בברית ובמתרים. כאילו מעלה אותו למעלה, ונתן לו איזו ראייה אלוהית על המציאות. בוא אני אסביר לך איך אני רואה את כל מה שקרה כאן. כשאתה מסתכל למטה, אתה לא מבין, אתה שואל שאלות ויקבל תשובות. עכשיו אני אעלה אותך למעלה. בברית ובמתרים תעלה אותנו איזו קומה, להסתכל על כל ההורים במבט הרבה יותר גדול, מבט אלוהי, הרבה יותר רחב. זה יש לנו את כל התמונה. עכשיו, כמובן, כל זה תוצאה של מלחמת ארבעת המלכים, אבל כל זאת ועוד, נצטרך כבר פעם הבאה.